הגענו לדף נון זיין עמוד ב', 9 שורות מלמטה, למדנו במשנה, ירד דם הפר לתוך דם השעיר, עסקנו במשניות, שהכהן הגדול היזה בתוך קודש קודשים, ואחרי זה מחוץ לקודש קודשים, בהיכל, כנגד הפרוכת, ועכשיו הוא מערב בין דם הפר לדם השעיר. ומתי זה? זה לפני שהוא מתחיל לתת מתנות הדם על מזבח הזהב בהיכל. כלומר, הוא צריך לתת מתנות על הקרנות של המזבח הזהב, ופה רואים שהוא מערבב קודם כל את הדם הפר לדם השעיר. אומרת הגמרא, תנן כמאן דאמר, המשנה שלנו שנויה כמי שסובר, מערבין לקרנות, מערבים את הדם הפר לדם השעיר לפני שנותנים את המתנות על הקרנות. יש בזה מחלוקת, דיתמר, רבי יושעיה ורבי יונתן, אחד אמר מערבים ואחד אמר אין מערבים. כלומר, יש מי שאומר שהכהן הגדול נותן את הקרנות, את הדם על הקרנות, כל אחד בפני עצמו, מדם השעיר ומדם הפר. אומרת הגמרא, תסתיים דרבי יושעיה הוא דאמר מערבין. אפשר לקבוע שאכן רבי יושעיה הוא זה שסובר שמערבים את הדם לצורך מתן הקרנות. דאמר אף על גב דלא כתיב יחדיו, כמאן דכתיב יחדיו דמי. רבי יושעיה יש לו כלל, לומדים את זה מסכת סנהדרין. כל מקום בתורה שהפסוק מזכיר שני דברים, הוא מצרף אותם יחד על ידי וו החיבור. למרות שלא כתוב יחדיו, התורה מתכוונת יחדיו. פה כתוב לקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח, אז הכוונה יחדיו. זו דעת רבי יושעיה. אז אפשר לברר שאכן דעת רבי יושעיה הוא זה שסובר שקודם כל מערבים ואחרי זה נותנים לו הקרנות. אומרת כבר לא, יכול להיות שזה דעת רבי יונתן, אפילו תמר רבי יונתן הוא. שאני אחד הכתיב אחת בשנה. הרי מה כתוב? וכיפה אהרון על קרנותיו אחת בשנה. עושים רק סדר אחד של נתינת על הקרנות של מזבח הזהב. אז גם רבי יונתן, למרות שהוא לא סובר את הכלל הזה, שתמיד אומרים יחדיו, אף על פי כן כאן הוא יגיד, תשמע, אין פה יותר ממתן של סדר אחד על קרנות של מזבח הזהב. אבל אומרת אמרה תניא דלא כשנויין, הברייתא שלנו, שעוד מעט נראה, זו ברייתא מפורשת, שאכן רבי יושעיה הוא זה שסובר מערבים קודם שנותנים לקרנות, בעצם זה לא כמו התירוץ שניסינו לתרץ פה לרבי יונתן, ופה הברייתא ולקח מדם הפר ומדם השעיר, שיהיו מעורבים דבר רבי יושעיה. אז במפורש פה רבי יושעיה סובר, שיהיו מעורבים לפני שנותנים הקרנות. ורבי יונתן אומר, לא, מזה בפני עצמו, מזה בפני עצמו. הברייתא ממשיכה, אמר לו רבי יושעיה, והלא כבר נאמר אחד בשנה, איך אתה רבי יונתן מסביר אחד בשנה? משמע שנותנים רק סדר אחד של מתנות על הקרנות, לא משני אדמים בנפרד. אמר לו רבי יונתן, אבל הוא כבר נאמר מדם הפר ומדם השעיר, שמשמע שהכהן הגדול נותן גם מדם הפר ומדם השעיר, וכל אחד בנפרד. אני הרי לא לומד שכתוב כביכול יחדיו בתורה. אז איך רבי יונתן מסביר אחד בשנה? אם כן, למה נאמר אחד בשנה? לומר לך, אחד ולא שתיים מדם הפר, אחד ולא שתיים מדם השעיר. הכוונה, נותנים על כל קרן וקרן רק מתנה אחת במקום שתיים, מדם הפר וכל אותו דבר גם מדם השעיר. לא סדר אחד של מתנות, אלא מתנה אחת על כל קרן. ברייתא נוספת שמלמד גם כרבי יושעיה, תניא אידך ולקח מדם הפר ומדם השעיר, שיהיו מעורבים זה בזה. אתה אומר שיהיו מעורבים זה בזה, אונו אלא מזה בפני עצמו, מזה בפני עצמו, תלמוד אמר אחת, כלומר שעושים רק סדר אחד, והברייתא הזאת סתמה כדעת רבי יושעיה. עוד למדנו במשנה שהכהן הגדול עירה דם הפר לתוך דם השעיר, ואז נתן את המלא בריקן, כלומר נתן את הכלי המלא בתוך הכלי הריקן. שואלת הגמרא, הבאה מיני רמי בר חמא מרב חסדא, הניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם מהו? האם במינו חוצץ או אינו חוצץ? כלומר, אם כהן לוקח מזרק, כלי אחד לקבלת הדם, ושם אותו בתוך מזרק אחר, וכך מקבל את הדם, את דם הקורבן, האם מין במינו חוצץ? יש פה מין אחד, שני מזרקים, שני כלים, שהם אותו מין, אבל זה מפסיק בין היד של הכהן לבין הכלי עם הדם, כי בעצם יש לו את המלא עם הדם בתוך עוד מזרק ריק. אז האם אכן יש פה חציצה או לא? אז מביא ראי משנתנו שלכאורה לא חוצץ, אמר לי, תניתו על המדום המשנה, נתן את המלא בריקן, מה אליו הושיב מזרק מלא בתוך הריקן, בתוך מזרק ריקן? רואים שבהכהן הגדול בעצם לוקח את המזרק בידו בשעת מתן הדם לקרנות, למרות שבעצם יש לו שני מזרקים בידו, יש לו את הריק שנוגע ביד שלו, יש לו עוד בפנים את המלא. אמרתי, לא, זה לא פירוש הנכון של המשנה שלנו. עירה מזרק מלא לתוך מזרק ריקן, הכוונה הוא חוזר ומערה, עושה עירוב, מה שנקרא, מערב יפה, על ידי כל פעם נותן את המלא בריקן, מלא בריקן וכדומה. אומרת, למה צריך להגיד את זה? התנא לרישא, עירה דם הפר לתוך דם השעיר, אומרת, כדי לערבן יפה יפה. מה שמשנה אמרה לנו, שבעצם נותן את המלא לריקן, הכוונה, עושה את זה כמה פעמים. הופך כמה פעמים את הדם, כדי שיערבב אותם יפה יפה. והגמרא מביאה ראיה לזה, שאכן באמת זה חוצץ. תשמע, היה עומד על גבי כלי או על גבי רגל חברו פסול. משנה בזבחים כתוב, אם הכהן היה עומד על גבי כלי בשעת העבודה או על גבי רגל חברו פסול, העבודה פסולה. הכלי או הרגל חוצצים בין הכהן שעובד לבין רצפת העזרה. וזה למרות שרגל חברו, בעצם בת מינה של הרגל של העובד. אז רואים שגם דבר שהוא מין במינו חוצץ. אומרת אם זה לא ראיה כל כך חזקה, שאני רגל לא מעצים ואת אלי, רגל שונה. רגל שכהן אחר, אפשר להגיד שחוצץ כי הוא לא יכול לקבוע אותו במקום. כלומר, הוא לא יכול לקחת הרגל של מישהו אחר ולבטל אותו שם. להגיד, הוא יישאר באותו מקום עד סוף העבודה. לא, ולכן היא חוצצת. מה שאין כן מזרח, מזרח שמותח בתור הכלי, שמונח בתוך כלי אחר, אפשר לקבוע את מקומו. אין לו, זה לא תלוי בחבר. ולכן יכול שזה לא חוצץ. הגמרא מביאה גרסה אחרת לשאלה של רבי בר חמא. היא קדם, ואחי באי מיני. יש אומרים שבכלל ככה שרבי בר חמא דרב חיסדא. האם כהן שניח מזרק בתוך מזרק אחר, וקיבל בו דם הקורבן, דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך? האם בכלל לקבל את הדם בצורה הזאת, שיש כלי בתוך כלי, זה דרך רגילה, דרך מקובל לעשות עבודת הקבלה, לעשות עבודת שירות או לא? והגמרא ננסה לפשוט את הספק, תאשמה דתן לדבר רבי ישמעאל, ולקחו ארון ובניו את, את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש. הפסוק מדבר בעצם על שני כלים ושירות אחת, משמע שאפשר להשתמש בשני כלים לעבודה אחת. הרי שאפשר לקבל את אדם בעצם עם כלי בתוך כלי, זה דרך שירות. שאלה נוספת בעניין חציצה. בעם מיני רעים ברחם ברב חיסדא, הניח סיב בתוך המזרק וקיבל בו את אדם מהו. מה קורה עם כהן הניח סיב? סיב זה גידול רך שגדל סביב הדקל, הוא שם את זה בתוך המזרק, וככה מקבל דם הקורבן, מהו? האם מין בשאל מינו חוצץ או לא? פה מדבר על מין בשאל מינו, הסיב זה לא אותו מין של, של הכלי, אבל השאלה אם זה חוצץ, בעצם לא יכול לקבל את הדם בתוך הכלי, בגלל הסיב הזה שנמצא בתוך הכלי. והגמרא מסבירה את השאלה, כיוון דמחלחל אלוך, היא צודם לא שנה. מכיוון שהסיב, אולי בגלל שהוא מחלחל, כלומר הדם יכול לחלחל דרך הסיב, הרי הסיב הזה הוא מלא נקבים, הוא סופג את הדם, והדם עובר דרכו, מגיע בעצם לתחתית הכלי דרך הסיב. אז אולי זה לא מחוצץ, או שמה נאמר שאין הבדל, זה לא משנה שעובר, שהדם עובר דרך הסיב. זה חוצץ, כי זה מין בשינו מינו. אז אמר לי תניא, רב חיסדא ניסה לענות לרבי בר חמא, למדנו במשנה בפרה משהו דומה. מי שמקדש מי חטאת בשוקת. כלומר לוקח מי חטאת, מי אפר פרה אדומה, והיה שם ספוג בתוך השוקת, אז כתוב המים שבתוכו, בתוך הספוג פסולין. משהו שרק המים שבתוך הספוג פסולין. כתוב זולף, זולף והולך עד שמגיע לספוג. כלומר, מה הוא עושה? הוא שואב את מי החטאת מן השוקת עד שמגיע לספוג. הספוג שבמים כבר פסולים. אבל משהו שרק המים שבספוג פסולים, שאר המים שבשוקת כשרים. כלומר, הספוג לא פסה, לא חוצץ בין המים שמעליו לשוקת. ומה, למה? כי הספוג מחלחל, המים הרי עוברים דרך הספוג. הרי שלמרות שיש בעצם דבר שומים בשינו מינו, מכיוון שהמים או אדם עוברים דרכם, זה לא חוצץ. אומרת, כמו, גם פה אפשר לדחות את הראיה, שאני מי הדקלי, שאפשר להגיד שמים, מים הם קלושים, הם דלים יותר מדם. ולכן למרות שמכיוון שהמים עוברים דרך השוקת, דרך הספוג, בצורה מהירה יותר, לכן זה לא נקרא חציצה. מה שאין כן דם שיכול להיות מכיוון שהוא סמיך יותר, למרות שבסופו של דבר זה עובר דרך הסיב ומגיע לתחתית הכלי, עדיין יכול להיות שזה חוצץ. אי כדאמרי שאומרים שהתשובה של רב חיסדא היא אחרת, הכי פשט לי, כך הוא אמר. בדם כשר, בקבלת הדם, אכן הסיב הזה כשר. כי הדם עובד דרך הסיב, אבל בקומץ פסול, ואין הבדל באמת בין מים לבין דם, אבל יש הבדל בין דם לבין קומץ. בקומץ המנחה שצריך להתקבל בכלי אחרי הקמיצה, אז הוא נפסל אם הוא מתקבל שיש שם סיב בתוכו, כי הקומץ הוא יבש, הוא עבה, הוא לא עובד דרך הסיב, מה שאין כן דם, שהוא נוזלי ועובר דרך הסיב. הגענו למשנה הבאה בנונחת עמוד ב'. המשנה ממשיכה לפרט את איך שאחרי הכהן הגדול סיים את ההזעות על הפרוכת, אז הוא הולך למזבח הזהב, נותן על קנות המזבח, ויצא למזבח אשר לפני השם, וחיפר עליו, זה מזבח הזהב. איך הוא עושה את זה בדיוק? התחיל מחטא ויורה, הכהן הגדול מתחיל לחטא ויורה, כלומר מושך בצבעו את דם הפר והשעיר על הקרן, על החוט של כל קרן המזבח מלמעלה, מלמעלה למטה. מכאן הוא מתחיל? מקרן מזרחית צפונית. ומשם הולך לצפונית מערבית, מערבית רומית, רומית מזרחית. מקום שהוא מתחיל בחטאת על המזבח החיצון, משם היה גומר על המזבח הפנימי. כלומר, כהן המקריב בחטאת החיצון, מתן דמים על חטאת החיצון, על המזבח החיצון, הוא התחיל בקרן דרומית מזרחית. אז במקום שהוא מתחיל בחטאת החיצון, משם הכהן הגדול היה גומר לסיים את מתן הדם ביום הכיפורים על המזבח הפנימי. אבל יש אומרים לא כך. כלומר, יש אומרים שהכהן הגדול היה מסובב ממש עם הגוף שלו לגמרי את המזבח הזהב, אלא היה עומד במקום אחד, ונותן עם היד שלו, עם האצבע שלו, על ארבע קרנות המזבח. רבי אליעזר אומר, במקומו היה עומד, מכיוון שמזבח הזהב הוא קטן, עמה על עמה, אז הכהן הגדול לא היה צריך ללכת מסביב לתת המתנות, אלא במקומו היה עומד, הוא מחטא, כלומר הוא מושך באצבעות אדם ממקום אחד, ועל כולם היה נותן מלמטה למעלה, על כולם היה נותן מלמטה למעלה, כי אין בעיה לעשות את זה כשזה רחוק ממנו, אבל חוץ מזו, כלומר מהקרן שהוא נמצא בו, שהייתה לפניו, שהיה נותן מלמטה למטה, כי אם הוא נותן מלמטה למעלה, אז הבגדים שלו היו מתלכלכים. אחרי זיזה על תארו של מזבח שבע פעמים, הוא מוצא מקום על גג המזבח, שאין שם אפר וכו', והוא מתאר, והוא היזה שם שבע פעמים, ושיער האדם בכלי, האדם שנשאר בכלי, היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. ושאר את שיערי אדם, של קורבנות החטאת הקריבים למזבח החיצון, הוא היה שופך על יסוד הדרומי של המזבח, ואלו ואלו כל הדמים הנשארים, הפנימיים והחיצוניים, היו מתערבים בעמת המים שעוברת בעזרה, ויוצאים לנחל קדרון, ונמכרים לגננים לזבל, היו מוכרים את זה לגננים לזבל, לזבל את השדות, ומועלים בהם. כלומר, אסור להשתמש בהם בלי לשלם על זה, יש בזה מעילה. לכן נמכר לגננים, אבל בכסף. בלי כסף יש בזה מעילה. הגמרא מביאה ברייתא, שהסדר שהכהן הגדול עושה בעצם בטעם הפר ודם השעיר, מה שלמדנו במשניות הקודמות וגם המשנה הזאת, זה סדר שדומה לחטאות הפנימיות. תנו רבנן, ויצא אל המזבח אשר לפני השם וכיפר עליו. מה תמוד אומר? מה זה בא ללמד אותנו שיצא אל המזבח אשר לפני השם? אמר רבי נחמיה, לפי שמצינו בפר הבא על כל המצוות, שזה פר כהן משיח, או פר אליהם דבר של ציבור, זה נקרא פר הבא על כל המצוות, שכהן עומד מחוץ למזבח ומזה על הפרות בשעה שהוא מזה. כלומר, הכהן שהוא בפר הבא על כל המצוות עומד בצד המזרח. יש נניח ממערב למזרח את הפרוכת, רווח, המזבח הזהב, ואז הכהן יכול לעמוד או בין המזבח לפרוכת בשעה שהוא מזה לפרוכת, או בצד מזרח אחרי המזבח, ואז משם לעזות על הפרוכת. אז אומר רבי נחמיה, מצינו גם בפר הבא על כל מצוות שהוא אכן עומד ומזה על הפרוכת. יכול להיות שאף זה כן? יכול להיות שגם בשעה הזאת דמם של פר וסיר שיום הכיפורים הוא גם עומד בצד המזרח אחרי המזבח ומזה על הפרוכת? לא, תמוד אמר, לכן כתוב פה ביום הכיפורים ויצא על המזבח. יש לדייק, היכן היה, איפה הכהן הגדול היה? לפנים למזבח. הכהן הגדול ביום הכיפורים עומד בעצם בין המזבח לפרוכת ומזה כלפי הפרוכת. מה שאין כן לגבי פר הבא על כל המצוות שהוא עומד אחרי המזבח מצד מזרח ומשם מזה על הפרוכת. וברית אחרת, אותו דבר, תניא אידך, לעניין פר כהן משיח, אותו דבר, לפני השם, כתוב נתן הכהן מן אדם על קרנות המזבח, כתוב תעשו לפני השם, מה תמוד אומר, מה זה בא ללמד אותם לפני השם? אמר מלכם לפי שמצינו בפר וסיר של יום הכיפורים שהכהן עומד לפנים למזבח, פה אומרים, מצינו ביום הכיפורים שאכן הכהן עומד בין המזבח לבין הפרוכת, ומזל הפרוכת בשעה שהוא מזה, יכול אף זה כן, יכול להיות שגם בשעה שהוא מזל הפרוכת בפר כהן המשיח, אותו דבר? לא, תמוד אומר, מזבח קטורת עשמי לפני השם, שבו אין מועד, מזבח לפני השם, דווקא המזבח עומד לפני השם, אבל הוא, הכהן, הוא לא עומד לפני השם, אין הכהן לפני השם, אלא מה הוא עושה? הוא עומד בצד, כמו שאמרנו, בצד מזרח, אחרי המזבח, הכיצד עומד מחוץ למזבח ומזה. ראינו במשנה איך ביוק הכהן הגדול היה נותן את המתנות על קרנות המזבח. הגמרא עכשיו מביאה ברייתא עם מחלוקת. תנו רבנן, התחיל מחטא ויורד. מאיכן היה מתחיל? יש פה שתי דעות. דעה ראשונה דעת רבי עקיבא, מקרן מזרחית דרומית, משם היה מתחיל, ואז הולך דרומית מערבית, מערבית צפונית, צפונית מזרחית ורבי עקיבא. לפי רבי עקיבא, מתחילים קודם כל ממזרחית דרומית, ואז אם הוא עם הפניו למזבח, הוא הולך בעצם לשמאלו. הוא עושה פנייה שמאלה, מתוך דרום מזרחית דרומית, עוד פעם דרומית מערבית, מערבית צפונית וכו'. רבי יוסי הגלילי אומר לו, מקרן מזרחית צפונית היה מתחיל. אמנם גם הוא מסכים שמצד מזרח מתחילים, אבל מזרחית צפונית לא דרומית. ומשם צפונית מערבית, מערבית דרומית, הוא דווקא הולך לימינו, דרומית מזרחית. מקום שרבי יוסי הגלילי מתחיל, שם רבי עקיבא פוסק. מקום שרבי עקיבא מתחיל, שם רבי יוסי הגלילי פוסק. הגמרא שואלת, בכל אופן, ושניהם מסכים שמתחילים מצד מזרח, או מזרחית דרומית, או מזרחית צפונית. כולם ממיה באו קרן דפגע ברי שלו אבי, כולם מסכימים בעצם שהקרן הראשונה שהוא פוגע בו, הוא לא מתחיל בו. מה היא טעמה? הרי זה ברור שהכהן הגדול הוא עכשיו היה במקום שבין המזבח לפרוכת. אז הוא לא היה בקרן, הוא היה בעצם בצד מערב. הוא מקיף את הצד המערב בצד הצפון ומגיע למזרח. למה הוא לא קודם כל, במקום שהוא פגע ראשונה, פגש ראשונה, שם הוא צריך בעצם לעזות. מה הייתה מה? למה הוא עובר את הקרן שבו הוא פוגע ראשונה? מתחיל לעזות בקרן שאחריה. אז על זה אומרת, כמו אמר שמוד, אמר קרא, כתוב, ויצא למזבח. אחרי שנותת אדם על פרוך, הוא צריך לצאת. עד נפק מכלום מזבח, עד שיוצא ממקומו, ועובר את כל אורך המזבח. כמו זה בכוונה. נומדים זה מהפסוק. שיוצא מבין המקום, בין המזבח הזהב לבין הפרוכת, עובר בעצם את כל המערב, צפון, מגיע למקום של המזרח, והשאלה אם מתחיל בקרן מזרחית צפונית או מזרחית דרומית. שואלת הגמרא לדעת רבי עקיבא, רבי עקיבא נקיף דרך ימין. איך רבי עקיבא מקיף דרך שמאל? לכאורה צריך להקיף דווקא דרך ימין. אולי נחלקו בעצם החובה להקיף דרך ימין? למה דרבי בר יחזקאל כמפלגה נחלקו בזה? דמר רבי בר יחזקאל, ים שעשה שלמה, הכיור שנחושת ששלמה המלך עשה, עומד על 12 בקר, שלושה פונים צפונה, שלושה פונים ימה, שלושה פונים נגבה, שלושה פונים מזרחה, והים עליהם מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה. הלמטה שכל פינו שאתה פונה, לא יהיו אלא דרך לימין. כלומר, הפסוק מתאר את הבקר שעליהם עמד הכיור, בסדר הזה, צפון, מערב, דרום, מזרח, אדם שמקיף דבר בכיוון הזה, שהפניו כמובן אל הדבר, אז בהכרח הולך לימינו. לומדים מכאן שכל הפינות שאתה פונה יהיו דרך ימין. נכון, נחלקו בזה, כי בעקיבא אומר שהוא פונה לשמאל. אז מר איתלי דרמי בר יחזקאל, מר לידלי דרמי בר יחזקאל. אומרת, לא, לא נכון, זה לא יסוד המחלוקת כאן. כולם איתלי דרמי בר יחזקאל, כולם מסכימים באמת שכל הפינות יהיו לימין. מה נחלקו? מה היסוד המחלוקת כאן בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי? החבא כמפלגי. מר סבר ילפין פנים מחוץ, ומר סבר לא ילפין פנים מחוץ. השאלה אם לומדים פנים מחוץ. הרי עבודה במזבח החיצון נכון, שם באמת רבי בר יחזקאל אמר, כל הפינות יהיו על דרך ימין. השאלה אם בתוך ההיכל, במזבח הפנימי, אותו דבר. אז רבי עקיבא אומר, לא, זה לא אותו דבר. אומרת, רבי עקיבא נעיד לא יהיה פנים מחוץ. בסדר, הוא לא לומד פנים מחוץ, אבל היא בעיה אחי אבי, היא בעיה אחי אבי. למה רבי עקיבא מחייב דווקא ללכת לכיוון שמאל? אז הוא לא לומד פנים מחוץ, הוא אומר, בפנים אפשר גם להקיף דרך שמאל. אז תגיד, אפשר ימין, אפשר שמאל. למה הוא מחייב שמאל? מה היסוד, יסוד דעת רבי עקיבא? אומרת, הגמרא אמר לך רבי עקיבא, מדינה באו קרן דפגע ברישה. באמת, מדינה, הכהן הגדול שהוא פוגע באותו קרן, לא היה צריך להתחיל ממנו. הוא מתחיל, הוא, לכאורה הוא פוגע בקרן דרומית מערבית, היה צריך להתחיל משם. דרומית מערבית, הרי הוא נמצא שוב בין המזבח לבין הפרוכת, בכיוון מערב. שם הוא נמצא עכשיו, הוא יזה לכיוון הפרוכת. אז למה הוא צריך להקיף, להגיע לצד המזרח? היה צריך להתחיל לכאורה בקרן דרומית מערבית. אז כתוב, והוא קרן דפגע רישה, והוא דוד רישה, היה צריך להתחיל. למה? כי אמר יש להקיש. אין מעבירים על המצוות. אסור לעבור למצווה הבאה לידו, כדי לעשות מצווה אחרת. לכן לכאורה היה צריך להתחיל בקרן דרומית מערבית. מה היא לא אהבית? כי למדנו, משום דכתיב יצא למזבח. עד נפק מכל המזבח. הפסוק בעצם מלמד אותנו שצריך להקיף את כל המזבח. אם הוא צריך להקיף את כל המזבח, מכיוון הוא בעצם הגיע למקום של מזרחית דרומית, כמו שאמרנו. הוא מגיע לקרן מזרחית דרומית, כדי להקיף את כל המזבח. כיוון דיהי באו קרן, מכיוון שהוא אחרי שהוא נתן את המתנה הראשונה לקרן הזה של מזרחית דרומית, אז הוא צריך לחזור לאותו קרן שהוא היה צריך לתת בו מתחילה. מה שנקרא דרומית מערבית. רק מה נעשה? שזה דרך שמאל ולא דרך ימין. כלומר, בעקיבא אומר, כאילו, בגלל שאין מעבירים על מצוות, יש לו איזה חיוב שרובץ עליו לעשות בכיוון בדרומית מערבית, ולכן כשהוא נמצא במזרחית דרומית, הוא חייב ללכת לשמאל שלו. וכיוון דיהי באו קרן, ההדרה, הדרעתי להו קרן די חייב למיטב ברשע, הוא חייב לחזור לאותו קרן שהוא היה צריך להתחיל מתחילה. בעצם זה ביאור אחד למחלוקת בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי. ויש כמה הסברים אחרים, בהתאם אפשר להסביר את זה אחרת. איסביר הקפה ברגל, כולם לא פליגי לפני פליגי מחוץ. אם באמת אנחנו סוברים שהכהן הגדול מקיף את המזבח הזהב ברגל, אם הגוף שלו מקיף אותו, אז כולם מסכימים שאכן לומדים פליגי מחוץ. אבל בזה בניגוד לחלקו, כמו שאמרנו, יש מחלוקת במשנה, החבא כמפלגי, מר סבר הקפה ביד. רבי עקיבא סובר שהכהן הגדול בכלל עומד במקומו ומקיף את זה רק עם היד, הוא לא מקיף עם כל הגוף. וממילא הוא סובר שלא חייב להקיף לצד ימין. אבל מר סבר, רבי עקיבא אומר הקפה ברגל, ולכן צריך לעשות כמו בחוץ, דרך ימין. ובהתאם הבירור שלישי במחלוקת, כולם מהקפה ביד, כולם מסכימים שבאמת עושים ביד. כלומר, כולם מסכימים, גם רבי עקיבא וגם רבי יוסי הגלילי, שלא מקיפים עם הרגל, אלא עם היד. והחבא כמפלגי, נחלקו בדיוק בזה, מה סבר יפיין יד מרגל, אפשר ללמוד יד מרגל, לומדים הקפה של יד, הקפה של רגל, מילא צריך דווקא לפנות דרך ימינו, ככה סובר רבי יוסי הגלילי. ומה סבר רבי עקיבא אומר, לא יפיין, לא לומדים הקפה מיד, מהקפה מרגל. אומרת הגמרא, האם באמת אפשר להגיד כולם מסכימים או מקיפים ביד? רבי יוסי גלילה אומר מקיפים ביד, סבר רבי יוסי גלילה הקפה ביד, ואבי דקטני סייפה כתוב בסוף המשנה, רבי יזר אומר במקומו היה עומד ומחטא, ניקה לתנקם לא סביר. לתנקם של המשנתנו, זה הודעת רבי יוסי גלילי. אם רבי יזר הוא זה שאומר, הכהן הגדול היה עומד ומחטא ביד, אז ממילא רבי יוסי גלילי לא סובר כך. אז אומרת הגמרא נכון, אלא מחובת כדי שני מעיקרא, באמת הביאור הנכון, זה כמו ששנינו מתחילה, מר סבר רבי קיזה סובר הקפה ביד, ומר סבר רבי יוסי גלילי סובר הקפה ברגל. ומה שורש המחלוקת? באק המפלגי, מר סבר רבי יוסי גלילי סובר סביב דמזבח פנימי, מילת סביב שכתוב בתורה, בין המטלות במזבח הזהב, כסביב דמזבח החיצון, זה בדיוק כמו מזבח החיצון, מילה צריך להקיף ברגל, בדיוק כמו מזבח החיצון. אבל מר סבר לא, כולה מזבח פנימי, במקום חד הקרן זה מזבח חיצון קאי. כל המזבח הפנימי הוא עמה על עמה, הוא כמו אחד הקרנות במזבח החיצון. כלומר, אי אפשר ללמוד בכלל פנימי מחיצון, כי זה גודל אחר לחלוטין. ואחרי זה משקודו בברייתא אחרת, תניא אמר רבי ישמעאל, שני כהנים גדולים נשתיירו במקדש ראשון, שני כהנים נשתיירו אחרי חורבן בית המקדש הראשון, וזה אומר בידי עיקפתי, אומר עשיתי את זה ביד, עיקפתי במזבח הזהב, וזה אומר ברגלי עיקפתי, זה נותן טעם לדבריו, זה נותן טעם לדבריו. זה שהוא הקיף ברגל אומר, נותן טעם לדבריו, סביב מזבח פנימי, לומדים מסביב מזבח החיצון, וזה נותן טעם לדבריו, כלומר, כולה מזבח פנימי, במקום חד הקרן דרך חיצון קאי, כלומר, כל המזבח הפנימי, תופס מקום כמו אחד הקרנות של מזבח החיצון. לכן אי אפשר ללמוד זה מזה. הגענו לעומק נ"ט עמוד א', ונראה את זה בעזרת השם הפעם הבאה. חזק וברוך.